דלת, שלום. אנחנו בעמוד י' דלת, בפסקה למד ח'. דיברנו אתמול על שיש כמה מדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר, שזה האדם, שזה כבר נראה על פניו, זה נראה פרויקט הכי גדול שאלוהים ברא בעולם, הכי מורכב, הכי מתוחכם, בעל יכולת בחירה, יכולת חברתית, תיקון מידות, הוא פירט את זה בפסקה למדה, והוא בונה ככה בצורה שהחבר עכשיו שואל אותו, מה המדרגה מעל מדרגת האדם? מה מעל מדרגת האדם? ואומר לו הכוזרי, כמובן כי הוא עדיין מחובר לפילוסוף, הוא אומר מדרגת החכמים הגדולים, כן? כלומר, מי הוא נמצא מעל ההמון, מעל האנשים הפשוטים הרגילים? זה אנשים חכמים. למה? מכיוון שהחוכמה היא מאפשרת לאדם לחיות מעל המציאות, נכון? כלומר, אדם שהוא חכם הוא יכול לראות את הנולד. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. כלומר, אדם שהוא לא חכם אז הוא מתגלגל, הוא זורם, הוא לא יודע מה לעשות. האדם שהוא חכם, הוא רואה כבר עכשיו בסיבה, הוא כבר רואה בסיבה את התוצאה שאינה היא הולכת. אז יכול להגיד לך מה יהיה מחר. יכול להגיד לך שביום חמישי ירד גשם. למה? כי כבר עכשיו הוא רואה שינויים. בשקע הברומטרי, בתזוזה של העננים, ברוחות. יכול להגיד לך, שמע, יום חמישי הולך לרד אצלך גשם. וזה אדם שהוא חי רמה אחת מעל כולם, נכון החכם הזה, למה? כיוון שהוא לא רואה כמונו רק את הצד החושי, את הצד הפיזי, אלא הוא רואה את החוק שמנהל את העולם. אז הוא רואה לאיפה העולם הולך עוד יומיים, עוד שבוע, עוד חודש. אז מבחינת הכוזרי, החכמים הגדולים הם אלה שחיים מעל ההמון. אומר לו החבר בלמד ת' איני מתכוון כי הנה מדרגה מבדילה את בעלי ההבדלה עצמית, כי ייבדל הצמח מן הדומם, וכי ייבדל האדם מן הבהמה, אולם היבדלות ברב או במעט אין לה גבול, הועיל והיא ההבדלה מקרית, ואינה הבדלה על דרך האמת. כלומר, יש הרבה פרמטרים, יש הרבה פרמטרים שאתה יכול לחלק את המציאות. דרכן אתה יכול לקבוע חלוקה, כמו שלמדנו ביום ראשון על 13 עיקרים ברמב״ם. יש כאלה שמחליטים שיהיו 13 עיקרים, יש כאלה שיהיו 5, יש כאלה 3, יש כזה אחד שאומר עיקר אחד. זה תלוי על פי איזה פרמטרים אתה קובע את החלוקה שלך. לפי מה קובע פה את החלוקה שלו החבר? החבר קובע את החלוקה שלו לפי חלוקה של אמונה. כלומר, איזה רמה של השראת שכינה נמצאת באדם. ועל פי זה הוא בוחן את הדברים, והוא יכול להגיד דברים קיצוניים. אנחנו הבאנו לא מזמן, מעט הדברים שראינו, יש פה ספר אורות? אפשר לראות? ספר אורות יש בתוכו כל מיני חלקים, אורות, שזה עוסק בארץ ישראל, במלחמה, אורות התחייה, תחיית ישראל, שעוסקים גם בנצרות, וישראל בתחייתו, והקטע שאני מדבר על עם ישראל, יש פה קטע, שאם אתה מסתכל בעיניים רגילות, ולא בעיניים של אמונה, אז הוא נראה מאוד גזעני, כלומר, הוא נשמע לא טוב, הוא נשמע לא פוליטיקלי קורקט, הוא קשה, קשה, קשה מאוד להגיד דבר כזה. יש פסקה, פרק ה' באורות ישראל, אני רוצה את זה בדיוק. הנה, באורות ישראל, בפרק ה' פסקה י', הוא אומר פה משפט, כאילו אם העיתונאים של ויינט יגלו אותו, זה מסוכן, זה חילול השם גדול. ההבדל שבין הנשמה הישראלית עצמיותם הווי הפנימין, שאיפתת מותם ועדנותם, ונשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם. כלומר, הנשמה הישראלית. כלומר, הבסטיונר הכי פשוט בשוק מחנה יהודה, לבין נשמת הגויים כולם. אנשים הכי מתוחכמים, הכי עליונים, הכי רוחניים, הכי מוסריים, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שבין האחרונים, כלומר, בין האדם לבהמה, ההבדל הוא הבדל כמותי. אבל ההבדל בין ישראל לבין הגוי שורר הבדל עצמי איכותי. וזה מאוד מתאים, זה ממש פירוש של הפסקה אצלנו. מודה פה, תסתכלו בסוף הפסקה בסירה למתת. אולם בהיבטלות ברב או במעט, אין הגבול, ההבדל כמותי. הוא הועיל והיא הבדלה מקרית, ואינה הבדלה דרך האמת, שזה כבר הבדלה איכותית.
איפה זה? ב-
בסוף פסקה למתת. מדרגה, מדרגה, נכון. הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת, נכון. וזה המילים, ממש המילים של הרב קוק. ההבדל שבין נפש האדם יש הבמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי, נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. וננסה לבאר מה הוא אומר פה בעצם. אז אמרנו שהחלוקה למדרגות היא לא חלוקה לפי יכולות. כלומר, אם היינו מחלקים לפי יכולות, אז יכול להיות שהיינו מחלקים חלוקה אחרת. יכול להיות שהחיות יש להם יכולות יותר מתוחכמות מהבני אדם. והצמחים יש להם כל מיני פונקציות שהם עושים שאין לה בהמה. או כל מיני דברים. אבל קבענו והסברנו שהכוזרים מחלק פה חלוקה לפי מידת האמונה. כלומר, לפי מידת ההתחברות של המדרגה הזאת אל האלוהים. והצמח שהוא לא זז, שהוא לא זז ממקום למקום, זה אומר שההופעה האלוהית בתוכו היא במדרגה מאוד מצומצמת. מכיוון שהתנועה, היכולת שלך לזוז והחופשיות שלך, היא הופך אותך להיות יותר קרוב לאלוהים. כלומר, זה לא סתם יכולת פרקטית שהצמח תקוע במקום, והפרה יכולה גם לזוז ממקום למקום. זה מצביע על שייכות גבוהה יותר לממד האלוהי. למה? מכיוון שככל שאתה יותר שייך לאינסוף, אתה פחות מוגבל. וככל שאתה יותר רחוק מהאינסוף, המוגבלות שלך תוחמת אותך. והיכולת התנועתית, היא הופך אותך להיות משהו שהוא שייך יותר לאלוהי. וגם במעבר עוד פעם, מבעל החיים לבן אדם. יכולת הבחירה החופשית שיש לגוי, שהגוי יכול להחליט לעשות משהו כנגד אלוהים, או לעשות משהו בעד הרצון של אלוהים, זה הופך אותו להיות ממש במדרגה, הייתם כאלוהים, יהודי טובה. כלומר, יודעים להחליט טוב ורע. זה שייכות מדרגה עצמית בפני עצמה. זה לא משהו כמותי, שהוא יש לו כוח 7 והוא כוח 8. לא, זה בונה פה מדרגה חדשה. הבחירה החופשית שיש לאדם, מה שאין לה בהמה, זה הופך אותו להיות מדרגה בפני עצמה. כן. עכשיו, אם אנחנו נחזור לפסקה הזאת של הרב ובורות ישראל, פה אנחנו מגלים שהמעבר בין הגוי לבין ישראל הוא גדול הרבה יותר איכותית מאשר המעבר בין הבהמה לבין הגוי. זה נשמע מזעזע. נשמע כביכול, הגוי קרוב יותר לבהמה מאשר לבן אדם, אם אתה שם את כולם על סקאלה אחת. נכון? אז אם אנחנו עושים סקאלה אחת, אז אם הרב הוא אומר שהיהודי נמצא פה והבהמה פה, והמחק בין היהודי לגוי גדול יותר מחק בין הבהמה לגוי, זה אומר שהגוי סתם גוי, הוא בהמה במילים אחרות. טעות, לא הבנת. למה לא הבנת? מכיוון שהרב הוא אומר פה משהו אחר. הוא אומר פה יהודי, איך שאנחנו מודדים יהודי, איך שאנחנו מסתכלים על יהודי, זה נובע מזה שהוא נמצא בפלנטה אחרת. כלומר, היהודי יושב על מדרגת חיים בפני עצמה. כלומר, היהודי שייך לעולם אחר. אם נרצה נגדיר את זה ככה, כל הצמחים, אבני היסוד, הנפט, האבנים, החיות ובני האדם, כולם שייכים לעולם הזה. אבל היהודי הוא שייך לעולם הבא. כלומר, בגלל שהנשמה של היהודי היא שייכת לעולם עליון, ויש לה אופי של עולם עליון, ממילא אתה לא מודד אותה ולא מסתכל עליה בעיניים של עולם הזה.
יש גויים שיש להם עולם הבא, לא?
נכון. אתה צודק שיש גויים שיש להם עולם הבא, אבל זה רק דרך ישראל. זה רק לעבור דרך ישראל. אז הם, מבחינה מסוימת, הם גם ישראל.
עשו טובות לישראל, כאילו?
לאו דווקא עשו טובות לישראל, זה היום. זה גם נכון, אבל היום ההגדרה של חסיד אומות העולם, זה מישהו טובות ישראל. ההגדרה של חסיד אומות העולם ברמב״ם, זה מישהו שדבק, שבע מצוות בנוח, נכון? ועושה אותם ודבק בשם, בגלל שעם ישראל קיבל תורה מסיני. כלומר, כן יש לו חיבור לאותה נשמה של עם ישראל. חייב שיהיה לו חיבור לעם ישראל.
ואם הוא סתם עושה חסד?
אם הוא סתם עושה חסד, זה כמו חיה שעוזרת לחיה אחר. אז באמת כאילו איך זה הולך?
יהודי, גוי, ואז נאמה?
כן, עכשיו, אבל אני אומר עוד פעם, מה שרבוק אומר פה, שהפער, המרחק בין יהודי לבין גוי, הוא גדול יותר מרחק בין גוי לבין בהמה, זה לא, כמו שאמרנו מקודם, זה לא שכולם יושבים על אותה סקאלה, אלא היהודי שייך מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית, לא מבחינה מוסרית אפילו, אלא מבחינה רוחנית, הוא שייך לעולם הבא, הוא שייך לעולם עליון. בגלל שהוא שייך לעולם עליון, הוא כביכול חי על פלנטה אחרת. ואם אלא, לא שייך בכלל להשוות אותו. זה לא שאתה אומר שהוא רחוק יותר ממנו והוא קרוב יותר אליו. לא, הוא שייך בכלל לפלנטה אחרת, לכוכב אחר. אז לא שייך בכלל להשוות אותו לכל שאר גורמים. עכשיו, האדם הוא גם מאוד רחוק מהבהמה, הוא בכלל לא שייך לבהמה, הוא בכלל לא מתקרב לבהמה. כמו שאמרנו, הוא מדרגת חיים בפני עצמה. אבל למרות שהאדם, הגוי, הוא מדרגת חיים בפני עצמה, עדיין הוא שייך למסגרת של העולם הזה. כלומר, הוא נמצא גם בעולם הזה. אבל היהודי, כביכול, הנשמה שלו לא נמצאת בעולם הזה. היא נמצאת בעולם אחר. בגלל שהיא נמצאת בעולם אחר, בעולם העליון, עולם הבא, ממילא לא שייך לשים את היהודי על אותה סקאלה ביחד עם הגוי, עם הבהמה ועם שאר הדברים. בסדר? אז ממילא, עכשיו אפשר להבין יותר טוב את הדברים של הרב קוק, וגם את הדברים של הכוזרי. מה שהוא אומר כאן, שיש פה מדרגה בפני עצמה של יהודי, זה לא שהוא בא ואומר, תשמעו, הגויים הם כמו בהמות. אלא הוא אומר, הגויים הם גדולים, הם נשגבים, הם אנשים, יש להם צלם אלוהים אפילו. אלא מה, למרות שיש להם צלם אלוהים, הם עדיין שייכים למסגרת של העולם הזה. עכשיו, בגלל שהם שייכים למסגרת של העולם הזה, אל תנסה להשוות את הגוי ליהודי. בסדר? זו מהרב דברות ישראל, בפרק ה' פסקה י'. בסדר? אז הוא עכשיו כבר, בפסקה למתת החבר, מנתק את הכוזרי מההבנה הקודמת שלו. הוא מרגיל אותו וגם אותנו שקוראים אותו להפסיק להסתכל לעולם בצורה פרקטית. אתה רואה בן אדם, על מה אתה חושב? חושב על החוכמה שלו, אתה חושב על היכולת הספורטיבית שלו, אתה חושב על, על איך הוא נראה, על היופי שלו. טעות. תפסיק להסתכל על המציאות בעיניים חיצוניות. תתרגל לפי ההסתכלות פה להסתכל על מה שיש בפנים. ברגע שאתה מסתכל על מה שיש בפנים, המדד שלך הופך להיות אחר לגמרי. אתה מסתכל על אנשים אחרת, אתה גם פועל אחרת במציאות, אתה מתגלגל ומנהל את החיים שלך אחרת. היום השבח הכי גדול, שאתה שומע בתקשורת, או בהסתכלות של האנשים, שהוא פרגמטיסט. אדם פרגמטיסט, הוא אדם שעושה, לא הולך לפי עקרונות, לא הולך לפי שאיפות. הוא מתאים את עצמו למציאות. מה שהמציאות אומרת, הוא מתאים את עצמו. אבל אצלנו זה דבר הפוך לרע, זה נורא. זה אדם בלי חוט שדרה, בלי עמוד שדרה. הוא, זה כמו זיקי. יום אחד הוא כזה, יום אחד הוא כזה, יום אחד הוא א', יום אחד הוא ב', יום אחד הוא עושה את ההסכמים כאלה, יום אחד הוא עושה הסכמים בדיוק הפוכים. ממה נובע הפער? עוד פעם, מזה שלא לומדים כוזרי. כלומר, בגלל שאתה מסתכל על העולם מבחוץ, אז האידאל הוא להתאים את עצמך לעולם. אז אם העולם הולך למקום מסוים, אז התפקיד שלך לזרום איתו. ואם אתה זורם איתו, אתה לא מעציב לו קשיים, ולא מערים קשיים, ולא עושה צרות, אז אתה מצוין, אתה פרגמטיסט, אתה אידאל. אבל לפי התפיסה פה, לא. אתה פה אומר, אתה צריך רק מאברהם אבינו, כל עולם מעבר אחד, ואתה מעבר השני. כלומר, לבנות תשתית רוחנית פנימית, ועל פיה לנהל את העולם, לא הפוך. לא שהעולם החוץ ינהל אותך, אלא הפנים ינהל את החוץ. וזה מה שהספר הכוזרי מוביל מההתחלה שלו עד הסוף. להתרגל ולהסתכל ולחיות ולבנות תודעה כזאת, שהפנים מנהל את החוץ ולא החוץ מנהל את הפנים. מה? אותה מה?
איזה שכן צריך את זה לפי העולם. צריך לזורם לפי העולם.
גם כשאתה זורם לפי העולם, אתה לא זורם לא בגלל העולם. אלא בגלל שהפנים שלך אומר לעשות את זה. אתה כביכול מתחשב בעולם. כלומר, אתה הולך להתקלח, הולך לאכול, הולך לעשות... לא בגלל שעכשיו יש צורך כזה והבטן מושכת אותך, או שכבר מגעיל אותך ללכת ככה, או שכבר מסריח לך. לא. אתה עושה את הדברים האלה בשביל להטיב עם הגוף שלך. אז אני אומר עוד פעם, אתה עושה את אותם דברים, אתה מתחשב בעולם, אתה מעריך את העולם, ואתה נותן לו ערך ונותן לו טוב, אבל אתה עושה את זה לא בגלל החוץ, אתה עושה את זה בגלל הפנים. אז זה כבר מעשה אחר לגמרי, הפוך לגמרי. כלומר, אם אדם הולך לכאורה בגלל שכואבת לו הבטן, אז מי שולט בו? הבטן. אבל אם הוא הולך לכאורה לא בגלל שכואבת לו הבטן, הוא הולך לכאורה בגלל שהוא רוצה לעשות טוב לגוף שלו, כיוון שהגוף זה יצירה אלוהית, ואנחנו צריכים לתת לגוף מה שמתאים לו, אז הוא הופך להיות אידיאליסט. זה מעשה הפוך לגמרי. באותו מעשה, אתה הופך את המשקפיים, וזה הופך את המעשה לגמרי. למה עוד פעם? בגלל שהפנים מנהל אותך ולא החוץ. לא המציאות מכתיבה לך איך להתנהג, אלא אתה מכתיב למציאות איך לפעול, איך לעשות. זה דמות של מנהיג. ואנחנו נראה במאמר שלישי, שמפתח, הכוזר מפתח, שאומר כל אדם בתוך עצמו צריך להיות מושל, צריך להיות מנהיג. זה החסיד של הכוזרי, שאדם צריך להיות מושל, ולא מושל באחרים. קודם כל תהיה מושל על עצמך, תנהל את כוחות הנפש שלך ככה, שלא הם ישלטו בך, אתה תשלוט בהם. אז הוא אומר עוד פעם, אתה לא הופך להיות נזיר קיצוני, אתה לא נפרד מהעולם הזה, אתה לא מתחתן כמו הנוצרים, אתה לא מפסיק לאכול, אתה עושה את הכל כמו כולם, אבל לא כמו כולם. כלומר, מבחינה חיצונית, אתה עושה את הכל כמו כולם, כמו גוי אפילו. אבל בגלל שמה שמנהל אותך, מה שמוביל אותך, מה שמנהיג אותך, זה הפנים, אז ממילא המעשה הוא הפוך לגמרי. אומר הרמב״ם, האכילה של החמור והאכילה שלנו נראית אותו דבר. מבחינה ביולוגית, מבחינת הפעולה של כל התמיסות וכל ההפעלה של המערכות הביולוגיות של הקיבה ומהפה. אבל בגלל שמבחינה פנימית אנחנו אנשים עם נשמה ולבהמה אין נשמה, אז גם המעשה עצמו יש לו אופי אחר. כי מה, עוד פעם, מה פועל פה? הפנים פועל פה. ואם הפנים פועל, אז אנחנו שואפים, לפעמים אנחנו מגיעים לרמה כזאת, אנחנו שואפים שבגלל שהפנים מנהל אותך, הנשמה, הנפש מנהלת אותך ולא החוץ, אז גם הפעולה החיצונית היא מקבלת אופי אחר, צורה אחרת, עוצמה אחרת.
איך זה מתבטא באכילה?
זה מתבטא באכילה ברגע שהאכילה שלך היא לא נפעלת, אלא היא נותנת. עכשיו, המדרגה הכי נמוכה שבה אנחנו שואפים להיות בה, שאתה אוכל לא בשביל הבטן, אלא אתה אוכל בשביל שיהיה לך כוח ללמוד, שיהיה לך כוח לעזור, שיהיה לך כוח להילחם, שיהיה לך כוח לנצח, להציל, כל מיני דברים כאלה. זה הבסיס. קודם כל, דיברנו על זה, שהאכילה שלך היא קודם כל בשביל מה. אבל יש אנשים יותר גדולים, מקובלים, הם אוכלים בשביל לעשות טוב עם האוכל. כלומר, האכילה שלך היא בשביל להרים את האוכל. עד עכשיו האוכל, אם אנחנו מדברים על חמשת המדרגות, דיברנו על זה מקודם, חברות המסילת ישרים, אם יש חמש מדרגות, ברגע שאתה אוכל את הגזר, עד שאכלת את הגזר, הגזר היה מה? היה שייך למדרגה שתיים, מדרגת צומח. ברגע שאכלת אותו, הפכת אותו למדרגת אדם, מדרגת יהודי. הוא דילג עכשיו שלוש מדרגות. שתיים או שלוש מדרגות, נכון? מכיוון שהמטרה שלנו, למה אנחנו באים לעולם? בשביל להרים את כל המציאות. כל שהמציאות יותר מתרוממת, קודם כל אתה עושה את רצון השם, אבל חוץ מזה שאתה עושה את רצון השם, אתה מקנה למציאות הנמוכה אופי עליון. כלומר, אתה לוקח משהו שהוא קטן, ואתה מנפח אותו.
עוד פעם, בלי מושגים, אבל לדלות רוצה לשם דרך הגזר.
אני מבין מושגים.
אך פעם שהגזר עכשיו יהיה...
אני אסביר, אני אסביר.
אני מבין שאני צריך להחזיר יהודים בתשובה, שאני צריך להשפיע טוב לבני אנוש. מה אכפת לי שאותו דשם איתו גזר?
זה העבודה של בית מקדש. יש סיפור ילדים. הבן שלי, כשהוא היה בגן של אחות של הרב משולם, היא חילקה ספר סוף שנה שהיא כתבה. סיפרתי לכם פעם. שם הספר, צילי התלה למקדש עולה. מה הסיפור של הספר הזה? צילי התלה למקדש עולה. ספר ילדים מחרוזים חמוד, שמתאר איך הכבשה צילי מחכה ומשתוקקת ליום שבו הקריבו אותה על המזבח. זה נורא, זה קצת נורא, ואין שם את הסוף. לא יודע, סיפרתי זה באופן, זה מהסוף מצוזר, כי זה ספר ילדים, בסוף שוחטים אותו. אבל הוא משתוקק להפוך להיות קורבן. למה? מכיוון שעד עכשיו הוא היה סתם כבשה שאוכלת עשב ומעלה גירה ומתגלגלת ויושנת וקמה ואין תכלית ואין עבר ואין הווה ואין שום כלום. מרגע שהוא הופך להיות קורבן, הוא הופך להיות נקודת החיבור שמחברת את אלוהים לעולם הזה. הוא הופך להיות הצינור שדרכו האלוהים מופיע לתוך העולם. אתה כביכול משדרג אותו בכמה מדרגות. לקחת איזשהו דבר קטן, לקחת אף סיני, הפכת אותו רמטכ"ל. עכשיו, אתה יכול להגיד מה עשית? זה אותו בן אדם. זה שהוא מתנהג אחרת, עושה אחרת, ממלא פונקציות אחרות, עוברים אחריו דרכו חיים אחרים, הוא הפך להיות משהו אחר. אתה הרמת אותו. עכשיו, אתה היטבת אותו. כל מעשה של עשיית טוב, זה להרים משהו. אתה נותן למישהו צדקה, אתה מרים אותו במקום הנמוך שבו הוא נמצא. אתה, אני יודע מה, עוזר למישהו, מציל אותו, אתה מושה אותו, מרים אותו. נתן התורה שלנו, שהתורה זה החיים, קוראים לו משה. לא בגלל שמשו אותו מהמים, אלא בגלל שהוא משה, בגלל זה לא קורא לו משוי, אלא הוא משה. הוא משה את כל העולם דרך התורה לאלוהים. וממילא אני אחזור לגזר שלנו. ברגע שהגזר היה לו חיים סתמים עד עכשיו, היה סתם דקוע באדמה, במקרה הטוב הייתה אוכלת אותו איזה פרה או אני לא יודע מה, עכשיו אכל אותו יהודי, ובמקום להיות סתם גזר הוא הופך להיות חלק מגוף של יהודי, שזה משהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון, הרבה יותר רחב. והשאיפה של כל המציאות היא להתרומם, להתרחב. אדם רוצה כסף, למה אתה רוצה כסף? לא רק בגלל שיהיה לי יותר יכולות, כיוון שרוב האנשים שעושים את הכסף, הרבה מהכסף שלהם נמצא, הם לא משתמשים בו. טוב להם שיהיה לו בבנק, טוב לו שיהיה לו בבנק 10 אפסים. עכשיו, זה נראה לנו קצת משהו שהוא לא, כי אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אבל אם אנחנו היינו נמצאים במקום הזה, יש בזה משהו אידיאליסטי, למה? כיוון שברגע שיש לך עושר גדול, אתה, הנשמה שלך מתרחבת. היא הופכת להיות, יש לה בסיס רחב יותר. בגלל זה אנחנו יודעים שאחד התנאים לאדם להיות נביא, חייב להיות עשיר. ברגע שאתה רוצה שהשכינה תחול עליך, דרכך תופיע דרכך לעולם, אתה צריך לתת לה בסיס רחב. בסיס באושר, בסיס בכוח, בגבורה, חכם, בסיס בחוכמה, חכם, גיבור ועשיר. זה אדם שראוי לנבואה. אין לך שלושת הדברים האלה, אתה אני מרוד, אתה אלוהים לא יכול לעבור דרכך. אתה חייב להיות בעל בסיס רחב, בעל נפח עצום. אין להשוות נסיעה על אופניים, נסיעה על מסעית או על מטוס. העוצמה האדירה הזאת זה ביטוי להרחבת הנפש. והנפש מתרחבת ברגע שאתה עושה את זה. ולכן כל פעולה שהיא מרחיבה את החיים, היא פעולה שאמורה לגלות את השם יותר. וברגע שאתה מגלה את השם יותר, אתה מוסיף חיים. אתה מוסיף חיים, אתה היטבת עם המציאות כולה. קודם כל היטבת עם היצור הזה שהיטבת איתו. כלומר, הגזר הזה, הוספת לו חיים, הרחבת אותו, העלית אותו, הרמת אותו. וחוץ זה כל המציאות התעלתה. מכיוון שמאחר המציאות כולה מחוברת אחת לשנייה, הגזר והצמחים ואנשים ובני אדם והצמים, כולם מחוברים אחד לשני. אז ברגע שאחד מהמציאות מתעלה ומתרחב, אז כל המציאות מתרחבת. כל המציאות מתרחבת היא מכילה יותר אלוהים. וזה חי, זה טוב. בסדר? כלומר, לסיכום, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. הכוזרי בוחן את המדרגות לפי מידת החיבור שלהם לאלוהים, לפי מידת האמונה שנמצאת בהם, כלומר מידת הקשר שלהם לאלוהים, זה אמונה, החיבור לאלוהים. ועל פי זה הוא בוחן את המציאות, לא על פי היכולות הפרקטיות המעשיים, אלא על פי מידת הקשר האלוהים. לילה טוב.
חזק וברוך.
ברוך תהיה.
הרב
שייתן
לי זה לחיצה שלנו.
זה? איפה?